אחד. לכן שאומרים לנו כמה פעמים שהיה לו כמה התחלות, שבכל פעם התחיל מחדש לעבוד את השם. צריך להיות עקשן. זהו כלל גדול מאוד בעבודת השם, לבל יניח עצמו ליפול חס ושלום, מחמת שנפל מאיזה עבודה, או מתפילה בכוונה, או שנפל למקום שנפל חס ושלום. עם כל זה יחזק את עצמו בכל האפשר, ויתחיל בכל פעם מחדש, כאילו היום התחיל להתקרב לשם יתברך. חז"ל אמרו, כאילו היום באת עמו בברית. בכל יום יהיו ביניך כחדשים, אז זה דיבור אחד, ויש עוד דיבור שזה יהיה ביניך כחדשים, כאילו שהיום השם קראת איתך ברית. אם היום זה כמו שבן אדם יתאר לעצמו שעד עכשיו הוא היה גוי, והרגע הוא התגייר. אז זה רלוונטי לחשוב על מה שהיה קודם. קטן, גר שנתגייר, קטן שנולד דמי. כרגע התגיירתי, בוא נשמור על מה שקורה מעכשיו. מה שהיה אתמול, מה שהיה שלשום, טפל בזה פעם אחרת. אבל מהרגע להתחיל לשמור על מה שקרה עכשיו. עכשיו כנגד זה, בשביל זה צריך להיות עקשן גדול. כי הבן אדם, הוא נמצא בקונפליקט. מצד אחד הוא רוצה את הטוב, מצד שני הוא נמשך לרע, אפילו לא רע גמור, אבל הוא נמשך להפך מהטוב שהוא רוצה. ומה שמציק לו הרבה פעמים זה לא הנפילות שלו, אלא איך זה בא שאני, אחרי שאני כל כך רוצה את הטוב, אני בכל אופן נופל. אז מה היצרה מפתה אותו? תוותר. תפסיק לרצות את הטוב. אם תפסיק לרצות את הטוב, אז מה שמציק לך עכשיו לא יציק לך יותר. כי מה שמציק לך זה לא עצם הרע, אלא הקונפליקט. זה מציק לך, אז בוא, תוותר. תלך בדרך הקלה. הדרך הזאת היא דרך ללא מוצא. כי הבן אדם לא יכול לוותר לגמרי על הקודש. למה הוא לא יכול? כי במקום עוד יותר עמוק, שם הוא ממשיך לרצות גם אחרי שהוא מוותר. זה לא תלוי בתודעה שלו, זה משהו על תודעתי. הנשמה שלו. הנשמה שלו היא חלק אלוקא ממעל, והוא רוצה את הטוב בעצם מציאותו. על זה יש שכבה אפורה כזאת, ועל זה יש את הבחירה שלו. הוא יכול ללכת עם הטוב, הוא יכול ללכת עם הרע, איך שהוא רוצה. אבל אם הוא ילך עם הטוב, אז הוא יכול להתחבר למקום הכי עמוק בפנים. ואז הוא באמת ירגיש טוב, הוא יהיה שמח. אבל אם הוא ילך עם הרע, אז הוא ירגיש טוב יום, יומיים. יפסיק לו הקונפליקט, הוא יפסיק להתבאס מזה שהוא משחק יויו. שהוא קופץ לכאן ולכאן. אבל אחרי ככלות הכל, כל האיך סיצה בסוף החוצה. כי בכל אופן, הוא לא ירגיש טוב עם זה. אז מה נשאר? נשאר להיות עקשן. זה מה שנשאר. פשוט להיות עקשן. ומי שמתעקש הוא זה שמנצח. ואותו דבר, אותו עניין, יש גם פעם דיברנו על זה. כשבן אדם כל יום, בסוף היום, מה כתוב בהלכה? מה צריך לעשות בסוף היום לפני שהולכים לישון? חשבון נפש. כתוב בהלכה. בן אדם עושה חשבון נפש, הוא מחליט שממחר בבוקר הוא מתקן את הדבר האחד הזה, את ה-X הזה הוא מתקן. ומחר בבוקר הוא שוכח שעשה חשבון נפש, הוא שוכח מה שהוא החליט. בערב הוא עוד פעם עושה חשבון נפש, ואז הוא מתחיל לחשוב, רגע, על מה דיברנו אתמול? זאת אומרת, דיברנו על תקן על זה, ולא תיקנתי, ולא רק שלא תיקנתי, אלא בכלל לא זכרתי שהחלטתי לתקן את זה. מחר אני אתקן את זה. קם מחר בבוקר, עוד פעם שוכח. אז מה הוא עושה? בערב הוא מגיע, הוא לא עושה את החשבון נפש. מה אני אעשה צחוק מעצמי. זה ברור. מאוד הגיוני. אבל בסוף הוא סובל פי שתיים. הוא סובל הרבה יותר. כי הטיפה, ככה, לכל הפחות ברגע של החשבון נפש, הוא נתן ביטוי לרצון היותר עמוק שלו, לרצון העמיק, ככה כאילו הוא סותם לו את הפה 24 שעות. מה כן צריך לעשות? הוא צריך להיות, איך כתוב בתהילים, ואני בער ולא אדע, בהימות הייתי עמך. לעולם ישים אדם את עצמו על דברי תורה כשור לעול וחכמור למסע. בלי חשבונות, זרוק את השכל, לעשות כל ערב חשבון נפש, אפילו שכל בוקר הוא ישכח, להמשיך, יום אחד הוא לא ישכח יותר. יכול להיות שגם ביום הזה הוא עוד לא יתקן לגמרי, אבל לשכוח הוא כבר לא ישכח. העקשן מנצח, וזה ייקח עוד שבוע ועוד שבועיים, ובסוף הוא גם יזכור וגם יתקן. וכל זה כרוך בלעבור קדר של אכזבות, ושל להיות מבואס, שאני אומר לעצמי כל יום, אך אני לא בן אדם, אני מקבל החלטות, ואני, לא רק שאני לא מקיים אותם, אני בכלל שוכח, אני לא יודע איפה אני נמצא בעולם. לא משנה, אתה תמשיך.
איך אתה תמשיך? איך אבל בן אדם יחזק את עצמו להיות עקשן?
איך מה?
איך בן אדם יחזק את עצמו להיות עקשן בדברים האלה?
איך הוא מחפש?
איך הוא מצליח להיות עקשן?
כי אם הוא יודע שבלי זה אי אפשר, היה סיפור שהיה בעבר שלי, צריך להוציא רישיון על טרקטור לפעמים. כולם עובדים על טרקטורים, אבל בלי רישיונות. אוי ואבוי, מישהו תופס, בפרט מקום מסודר וזה. בקיצר, הלכתי עם חבר, מישהו פעם עשה רישיון על טרקטור? אתה. צריך להתפתל עם עגל, עם להתפתל בין חביות ולקחת את הרברס עם עגלה וזה. זה היה טרקטור שלא הכרתי אותו. זה, על הטרקטור שאתה יושב, אז אתה אוטומט הכל, כל טרקטור אחרת. אז הלכתי איתו לאותו מקום שבו עשו את הטסט כעבור כמה ימים, לתרגל כאילו. חבר, בוא נעזור לך. אני כאילו הטסטר שלך ואז אני במקום ללחוץ על הברקס אני לוחץ על הקלאץ' בטעות היה כל כזה זוכר איזה טרקטור הביא לי כזה ונתקעתי באיזה חבית ולא קרה כלום טרקטור נתקע בחבית ריקה אבל אני נדהמתי כאילו מה הוא אמר לי? מילה אחת, תמשיך. קח אחורה, תתיישר חזרה, תיכנס, תמשיך. והמילה הזאת שהוא אמר לי, תמשיך, הצילה לי את הטסט אחר כך. אני נסעתי עם, לא היה אכפת לי, אני אקשל, אני אצליח, אני זה, לא משנה מה יקרה, אני עושה את שלי, כמו טמבל. וברגע שאתה חי ככה, אתה רגוע. וכשאתה רגוע, אז אתה לא נכנס בחביות. הריכוז שלך עובד. בעבודת השם זה בדיוק אותו דבר. מה שרבנו אומר כאן, נתקעת, תמשיך. אל תנסה, אל תשאר שבעה נקיים על הדבר הזה. אל תנסה לחשוב למה זה ואיך זה ומה ו... אתה תנסה לחשוב, לא תצא מזה. קודם כל תמשיך. אחר כך, השם גדול, אבל אתה מיד תמשיך, תקום. היה לנו משפיע שאמר לנו מילה מאוד חריפה. רבנו אמר את זה על עצמו, אני אז לא ידעתי שזה כתוב בכתבי רבנו. אמר מילה מאוד חריפה, הוא אמר שאם בן אדם, איך שבן אדם נכשל, הוא לא נהיה, אפילו אם הוא יקשל בחטא הכי חמור בתורה, הוא לא נהיה פטור מקיום מצוות הסדר הבנן או מאיזשהו מנהג, הוא לא נהיה פטור מכלום. הוא חייב, אם עכשיו לפני שקיעה, אז איכשהו עם כל הכישלונות שלו, חייב לעמוד עכשיו תפילת עמידה, אין, עוד מעט השקיע והוא יפספס. אז מה יהיה, אבל איך אפשר לבוא, אין לבוא אל המלך בלבוש שק וכל זה, אז זה לא מעניין אותך, את זה תתקן מחר. יש מחר שהוא מיד, יש מחר שהוא אחר זמן. תתקן את זה מתי שתוכל, יהיה לך יישוב הדעת, אתה תתקן את זה. והתשובה מתקנת רטרואקטיבית, הממילא התפילה שלך התברר רטרואקטיבית שלא הייתה בלבוש שק. אבל הרגע תמשיך, קודם כל תמשיך. אל תיכנס לחשבונות. זה מאוד חשוב, כי אנחנו נופלים כל הזמן. זה יותר קשה, הניסיון הזה יותר קשה מכל הניסיונות בעולם. זה ניסיון שהיצר הרע אומר לבן אדם, הוא משתמש במילים הנאצלות ביותר שיכול להשתמש. הוא אומר לך, אתה לא אמיתי, אתה לא כנה, אתה לא אגון, אי אפשר לסמוך עליך. מה אתה מציג הצגות? מה אתה כאילו, יאללה, תיקבר מתחת לאיזה מצבה. מה אתה נכנע? למה אתה, אתם מתמים את נחלתי, כתוב בפסוק. מה אתה עושה פה בכלל? אני צריך לדעת שכל זה דיבורים של היצר הרע. ואנחנו צריכים להמשיך, כי אם זה על פי הלכה אני חייב, הסימן שזה מה שהשם רוצה. הגמרא אומרת, דבר הוויה, דבר י' כ' ו' כ', זה הלכה. אם אתה רוצה לדעת מה השם רוצה ממך, תסתכל בשולחן ערוך. וכל המחשבות האלה לא כתובות בשולחן ערוך. הן באות לך מהמצפון, מפה, משם, אתה בכל אופן... היצר הרע שלך הוא בחור דתי, הוא אפילו פנאט, והוא מדבר כמו דתי, אבל הוא יצר הרע. הוא מפתה אותך לעשות מה שהשם לא רוצה. אז מהיצרים בי שנהלה צריך להתפטר דבר ראשון. אסור להתעסק איתם.
רב, זה נשמע שרבנו מדבר על סוג אנשים מסוים פה. כאילו, יש אנשים שפרפקציוניסטים כאלה. כאילו שהם, ברגע שהם לוקחים על עצמם משהו, זה... כן, אין להם את כל הדיון הזה. כל ה... או שהנה חינמי, רבנו באמת דבר על...
אולי. אם מותר לי, אני לא יודע אם מותר לי להגיד את זה, אבל בכל אחד מאיתנו מסתתר איזה פרופסיוניסט, כן? אנחנו לא לגמרי נקיים מזה. כשאם בן אדם נפל איזה נפילה קטנה, אז הפרופסיוניסט הזה הוא כזה קטן שהוא לא מתעורר. אבל אם הוא נפל נפילה שהיא גדולה, אז גם הפרופסיוניסט הקטן הזה עושה בעיות. ורוצה לשלוח אותך מעבר להרי הררת בשביל לתקן את זה. וזה רק יסבך אותך יותר ויותר. צריך לזכור שבשביל לחזור בתשובה לא צריך לקום מהכיסא אפילו. עיקר לחזור בתשובה זה עתירת הרצון. רק מה, היות שיש מצווה שמתישהו, אם רוצים לחזור בתשובה בשלימות, אז צריך להגיד וידוי, וידוי יש עניין לומר בעמידה. לא יודע אם זה מדאורייתא או מדרבנן, אבל כל קטע שיש וידוי. למה אומרים כלא רחפיים הוא בא לרחמים, איך כתוב שם, לא, כלא רחפיים ורב חסד באמת על באפך תוכחנו. למה אומרים את זה בעמידה? שבסוף כתוב חתנו לך אדון. אז בגלל המילה חתנו צריך להגיד את זה בעמידה. כך כתוב. אתה לא יודע על מה אני מדבר. בשני וחמישי, יש קטע לפני הוצאת ספר תורה. מה אומרים שם?
אנחנו עומדים הכל.
לא בביאור החום.
מה?
אחרי סוף התחנון.
בסוף התחנון, אחרי סוף התחנון. והצילנו וחפר על חטאותינו למען שמך, יש חצי קדיש, ואחרי זה יש כלא ריח אפיים, רב חסד ואמת, על באבך תוכחנו. יש שם פעמיים זה חוזר, כל פעם מילים קצת אחרות. ואז אז כתוב שיגידו את זה בעמידה, למה? היות שכתוב שם המילה חטאנו, ווידוי צריך בעמידה. אבל עצם התשובה, לא רק שלא צריך ללכת, אפילו לקום מהמקום לא צריך. אפשר לחזור בתשובה בשכיבה במיטה. זה ברור. עצם התשובה זה לא, אין שום תנאים בתשובה. התנאי היחיד שזה יהיה אמיתי. זה התנאי היחיד. כל מה שרבנו מדבר כאן זה לזרוק את כל התנאים האחרים ולהשאיר את התנאי הזה היחיד. אם בן אדם רוצה הצלחה, זה תנאי נוסף. הוא רוצה שאם הוא מקבל על עצמו משהו, שיצליח לעמוד בזה. זה לא חלק ממצוות התשובה. ההצלחה היא לא חלק ממצוות התשובה. הקבלה בלב זה חלק ממצוות התשובה. אם תצליח או לא תצליח, מה אתה מכניס התניות? מי אמר לך דבר כזה? אתה תקבל על עצמך. אם תצליח או לא תצליח, השם יעזור, תתפלל לו, הוא יצליח לך. אבל אל תכניס את זה בתור חלק מהעניין. ולעומת זאת, את העקשנות, את הקומה ואת נער כפעם בפעם, זה המהות של התשובה. לא משנה מה יקרה איתי, אבל אני עוקר את הרצון. אם אני אצליח בסוף לעמוד בזה או לא, זה לא מעניין אותי. אז למעשה מה שכתוב כאן, כתוב כאן פשט בעיקר מצוות התשובה. זה לא איזה מין, זה הלכה, מה שכתוב כאן. ובלא זה אי אפשר להיות איש כשר באמת. יכול להיות איש כשר עם כל מיני התניות, יכול להחזיק חודש, חודשיים, אבל זה לא אמיתי. אם עדיין יש לו התניה שהוא צריך להצליח, זה לא אמיתי. ולהתקרב לשם יתברך באמת, וכל זמן שאינו חזק בדעתו, שתמיד ימשוך עצמו לשם יתברך, בכל מה שיוכל, בין בעלייה, בין בירידה חס ושלום, ואפילו אם תהיה ירידה חס ושלום איך שתהיה, אף על פי כן, אפילו אם תהיה ירידה חס ושלום איך שתהיה, אף על פי כן, יהיה חזק ואמיץ בדעתו למשוך ולהשתוקק, ולהתגעגע תמיד אליו יתברך, ולצוק ולהתפלל ולהתחנן אליו יתברך, תמיד, ולעשות מה שיוכל בעבודת השם, בשמחה, שישמח לפחות עם הקצת שהוא יכול, אפילו אם יהיה איך שיהיה כל זמן שאין לו התחזקות הזאת באמת, אי אפשר לו להתקרב לשם יתברך באמת. לנו קשה להבין את זה, כי אנחנו, הרצון שלנו לא מספיק אמיתי. תחשבו על תקופה של רעב, או של מחנות ריכוז, או אני יודע מה, שם ישמרנו, ויושבת שם אמא עם כמה ילדים קטנים, והיא מתקשה להשיג עבורם אוכל. והם רעבים. ואם היא באמת רוצה לתת להם אוכל, אז מה שהיא מוצאת, קודם כל היא שמחה עם מה שהיא מוצאת, והיא לעולם ועד ממשיכה לחפש. שני הדברים האלה יש בה. והיא לא אומרת, אתמול חיפשתי כל כך הרבה שעות, ומצאתי בסוף תפוח אדמה חי שחציו רקוב, הייתי צריך לזרוק את החצי הרקוב, ואת החי הזה שאין לי נפט על מה לבשל, אני צריכה לחלק לכל ילד חתיכה. מה, אז לא כדאי, אם כן למה זה אנוכי, מה כדאי לי לחפש כל כך הרבה שעות. אבל מה, בסדר, אני צודקת, לא כדאי. אבל הילדים מה יהיה איתם, הם רעבים. ככה יהודי צריך להתייחס, הוא צריך לחשוב על הנשמה שלו. הנשמה רעבה וצמאה לשמוע בכל השם. כמה אני אצליח לעשות את זה? איזה מזון אני אביא לנשמה? אם אני אביא לה איזה סוגיה עמוקה, או איזה משהו עמוק בפנימיות התורה, או שאני אביא לה משהו זניח? זה לא חשוב בכלל, אבל אני אביא לה בכל אופן משהו. אז אם הרצון שלנו אמיתי, אז בן אדם יכול, הוא מבין את זה ויכול ללכת עם זה. אם הרצון הוא להיות בעל מדרגה, אז בן אדם קשה לו להבין את זה. ואנשים שהרצון שלהם לא מבורר, אז הם באמת מתקשים את הקטע הזה, הם לא מסכימים עם זה. כאילו, איך יכול להיות? יש להם איזה מיליון קושיות מהשכל, כאילו. אתה מראש מתכנן ליפול ולהמשיך לרצות. זה לא מה שכתוב כאן. כתוב כאן שהרצון שלך להתקרב לשם צריך להיות כל כך אמיתי, שלא משנה מה שקורה איתך, אתה רוצה להמשיך, כי אחרת מה יהיה על הנשמה שלך? וכל כך הוא צריך להתחזק עד שהוא מוכרח להיות מרוצה לעבוד את השם תמיד כל ימי חייו על מנת שלא לקבל פרס. זה ביטוי מאוד מאוד חריף. בדרך כלל הביטוי בחז"ל זה שלא על מנת לקבל פרס. זה ביטוי כזה באמצע. זה לא על מנת לקבל, זה גם לא על מנת שלא לקבל. אף אחד לא מבטיח לך שום דבר. פה כתוב הביטוי בצורה הפוכה. על מנת שלא לקבל פרס. אם יבואו ויגידו לי, תשמע, על כל המצוות אתה עושה, אתה בטוח לא תקבל שכר. מה אז יקרה? הנשמה שלי אבל רוצה לקיים מצוות. היא רעבה לזה. מה אני צריך לחשוב אם אני... בן אדם הולך למות מרעב, הוא מחפש אוכל, אומרים לו, אם תמצא אוכל, לא ישלמו לך על זה שמצאת אוכל. זה מצחיק אותו. הפירוש, אני אמצא אוכל, אז אני אוכל, אני אחיה. כן ישלמו לי, לא, מי חושב על זה בכלל? כי לפעמים נדמה לאדם שרחוק שהוא יזכה לחיי העולם הבא, לפי גודל התרחקותו מהשם יתברך. אף על פי כן, יהיה מרוצה לעשות מה שהוא יוכל בעבודת השם, בלא עולם הבא. ואפילו אם נראה לו שיהיה לו גיהנום. אז עוד פעם, אותו משל, בן אדם מת מרעב, אומרים לו, היי, תשמע, אתה מחפש אוכל, בין קודם כל בסוף תמות. כמה שנים תחיה? תחיה 200 שנה? כל אחד מת בסוף. מה אתה מחפש אוכל? בסדר, בסוף כולם מתים, אבל עכשיו אני רעב, אני רוצה לאכול, אני לא רוצה עכשיו למות. היפעמים היצר הרע גורם דמיון לאדם שיחשוב שאני רק השערים פתוחים לפניי רק בגיהנום. גן עדן, אני בגן עדן, אני אכנס שם, כולם יסתמו את האף, מי צריך אותי שם בכלל? יגידו לי, one way, אתה התבלבלת, אתה טועה בדרך, אתה בכלל לא פה, אתה...
רב, זה בדיוק הטענות שלנו נגד יצר הרע, לא?
זה היצר הרע, כי אם המסקנה שלי שבא מזה, זה להרפות ידיים, ובמקום למות אחרי 120, למות עכשיו. אז זה הכי גרוע מה שיכול להיות.
זה בדיוק מה שאנחנו טוענים נגד יצר הרע, שכאילו יש לך רק עכשיו, אבל מה, תחשוב על הנצח, תחשוב על...
לא, זה משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר לגמרי. זה לא עכשיו על הנצח, זה לא הנקודה. הנקודה היא שהנשמה היא דבר שהוא למעלה מהזמן. הנצח שלנו זה נגיד זה לא נצח, אבל מכאן עד ל זה נצח, אבל הכל זה יחידות זמן. הנשמה היא למעלה מהזמן, הנשמה היא חלק אלוקא ממעלה. אפילו אם הנשמה צריכה לרדת לגיהנום, אז יש איזו נקודה בנשמה שהיא לא שייכת לא לגיהנום ולא לגן עדן, היא למעלה משניהם. הנקודה שם זה חיבור מוחלט לקדוש ברוך הוא. והחיבור הזה, אם יהודי לא עושה את מה שמוטל עליו, החיבור הזה חס ושלום מתקלקל. בסוף לא יידח ממנו נידח, בסופו לעשות תשובה או בגלגול זה או בגלגול אחר. אז בסוף הוא יתקן את זה, והחיבור יתרחש עוד פעם. אבל זאת אומרת, הכי גרוע, העונש והשכר, לא זה הטוב ולא זה הרע. המצווה והעבירה זה הטוב האמיתי והרע האמיתי. העונש והשכר זה כאילו, זה כמו שאומרים, אם תתפלל טוב, בסוף התפילה יבוא דוד אליעזר, ייתן לך סוכריה. זה כל הסיפור. אבל האמת, האמת שיפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, יותר מכל חיי העולם הבא, שעה אחת, מכל חיי העולם הבא. למה? כי זה החיבור עם השם יתברך. ואם מישהו זוכה להתחבר להשם יתברך, בהתחלה הוא לא מרגיש, בהתחלה הוא רק מרגיש את הלחץ של התפילין על היד. הוא לא מרגיש יותר מזה. אבל אם הוא בסוף הוא זוכה להרגיש מה המשמעות של התחושה הזאת שממלאה את הלב שלו, זכיתי לעשות נחת רוח להשם יתברך. זה למעלה מההשגות שלנו, אנחנו לא מבינים מה זה אומר בכלל. אם בן אדם זוכה להיכנס לזה, אז הוא לא צריך גן עדן. ואם בן אדם מבין את העומק הצער של עברתי על רצון השם יתברך, הוא לא צריך גיהינום. מיותר לו הגיהינום. אדמת נפש שיש לו היא כואבת לו הרבה יותר מכל הגיהינומים, ולכן הוא גם לא יראה פני גיהינום, כי זה מיותר. לא מדובר על מה עכשיו, מה אחר כך. מדובר על המהות. המהות עצמה היא שונה לחלוטין. עכשיו, ביות שרוב בני אדם לא רגילים לחשוב בצורה כזאת. רוב רובם של בני אדם. רובם של בני אדם חושבים כמו שאתה אמרת. היצר הרע בא ואומר, תעשה, זה כיף. אתה אומר לו, בסדר, אבל מה יהיה אחר כך? אני אכתוף עונש. הכל על הציר של הכיף והעונש. ואם אני אתאפק עכשיו, יהיה לי כיף אחר כך. עדיף את הכיף בסוף, והכיף בסוף הרבה יותר גדול, כי הוא רוחני. אבל הכל על המישור הזה של ה... הרבנו כאן לוקח אותך, מוציא אותך מכל המשבצת הזאת, אומר לך, ריבונו של עולם, על מה אתה מדבר? אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא, אתה חלק ממנו, כל המהות שלך זה להתחבר אליו, אחרת אתה כאילו לא קיים. ואתה עכשיו נכנס לטיעונים עם שכר, עם עונש, עם זה, איך שלא יהיה, אל תיכנס ל... זה לא הנושא. זה לא הסיפור. צריכים להבין, ותכף נראה, יש לזה השלכות לעוד מצוות. לעוד גם לחגים ולזה. תכף נגמור את הקטע, אז נראה. הרבה פעמים אנחנו מפספסים את כל הסיפור. אנחנו תופסים איזה מילה ומתייחסים אליה, ולא שמים לב למה שמתרחש. לרעיון המרכזי אנחנו לא שמים לב. אפילו אם נראה לו שיהיה לו גיהינום גם כן חס ושלום, איך שיהיה. הוא מחויב לעשות את שלא תמיד בעבודת השם. כל מה שיוכל לעשות ולחטוף איזה מצווה, אפילו אם זה בכלל לא בכיוון של הנפש הבעמית שלו. או תורה או תפילה וכיוצא בזה והשם הטוב בעיניו יעשה. היה פעם צדיק, זה סיפור, אני לא יודע אם הסיפור היה. הוא כתוב בספרי סיפורים, לא ראיתי אותו בספרים של דברי תורה, ראיתי את זה בספר סיפורים. שהוא היה צריך להגיד דברי כיבושין לפני תקיעת שופר, מוכר? מוכר הנושא הזה. אז הוא עלה ואמר שתי שורות. הוא אמר, מדוע לבא משיח? כתוב באיכה, כל עמה נאנקים, נאנקים כתוב? מבקשים לחם. הוא אומר, כולם חוזרים בתשובה, לכאורה היה צריך לבוא מיד משיח. אבל כל החזרה בתשובה שלהם זה כשהם רוצים לחם. ובגלל שהם כל העניין, כל המטרה שלהם זה הלחם, אז לכן לא במשיח. זה היה יום ראשון של ראש שנה. יום שני של ראש שנה, עוד פעם נעמד על זה, ואמר, מדוע לא בא בן ישי, בפסוק כתוב, מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום, אלא לחם. שאול שואל את יונתן, מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל הלכת? אז הוא אמר, מדוע לא בא בן ישי? למה לא בא משיח? כי גם תמול וגם היום, זאת אומרת גם אתמול וגם היום, אחרי שהם כבר שמעו מה אמרתי אתמול, אז הם עדיין, כל התשובה זה רק אל הלכת. אז לכן לא בא בן ישי. זה ברור. מה הוא התכוון לומר? יש לי חבר שיש לו, הוא מרצה מבוקש, לא פה, בחוץ לארץ, באיזה מקום, שהוא מקרב יהודים בין החרדים. כן. הוא עושה ביניהם הרבה בעלי תשובה. הם נראים בחוץ אותו דבר לפני זה ואחרי זה, אבל יש לה הרבה זכויות. תופעה ידועה, אני לא רוצה להתייחס. לא רוצה לדבר על אף אחד. אז כשהוא מגיע לחודש אלול, לזה, הוא אומר, חבר'ה, אתם מפספסים את כל הסיפור. ראש שנה זה יום ש... הנקודה של ראש השנה זה לא נתנה תוקף מי יחיה מי ימות. הנקודה של ראש השנה זה תמלוך אתה או השם לבדיך על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודיך, בירושלים עיר קודשך. זה סיפור אחר. ואותו דבר ראש השנה, אותו דבר יום כיפור, יש מחידושי ערים, הדבר היחיד שנשאר ממנו ביידיש, הכל הוא כתב בעברית. תלמידים כתבו הכל בעברית. פעם אחת רשמו את הדברי כיבושין שלו בערב יום כיפור, במנחה. אז את זה רשמו ביידיש. מישהו שרשם את זה, רשם את זה ביידיש, זה נשאר עד היום מודפס ביידיש. הוא אומר, אפילו את הוידויים ביום כיפור, זה לא הנקודה. הנקודה זה שהשכינה בגלות בגלל החטאים שלנו. לא שאנחנו חטאנו. שהשכינה בגלות, אז עיקר הכוונה שצריך לתת בתפילה זה כשמבקשים שתחזור העבודה של הכהן גדול, זה עיקר החג של... ואותו דבר בסוכות, אז גם כן אותו דבר. ושם נעשה לפניך כמצוות רצונך. עיקר הבקשה בחג צריך להיות שנזכה לעלות לרגל, שנזכה לתקן, שלא נעשה במקום דרוך כל כך הרבה. אנחנו כבר בערב תשעה באב אומרים את זה בית כנסת. כמה אנחנו, כמה היה שנה שעברה? 1950 ומשהו. אצל התימנים יש יותר, הם סופרים מחורבן בית ראשון. אז זה כבר בכלל, זה עבר את האלפיים. זה הנקודה, הנקודה שהשכינה בגלות. זה צריך לכאוב. וכשזה כואב, אז הבן אדם לא מסתכל לא על הנפילות שלו ולא על... כמו שאותה אמא. אתה צודק, אבל הילדים שלי רעבים, מה זה... כל הפלפולים שלך לא נוגעים לי. ככה בן אדם צריך להסתכל, שלא אכפת לו מה קורה איתו, מה קורה עם כלל ישראל. יש יהודים שעוד מעט כבר לא יהיה אכפת להם אם הילד שלהם יביא גויה הביתה. יש כבר כאלה. פעם זה היה קו אדום. לא כל כך מזמן, אני זוכר שזה היה קו אדום. היום זה כבר לא קו אדום. מה יהיה מחר? זה גלות השכינה באמת. זה מה שצריך לכאוב. ואנחנו צריכים להיות נקיים מספיק שמילה שלנו תוציא אותה מהמקום הזה ותנקה גם אותה. מה אמרו חז"ל? דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. זה מה שצריך לכאוב לנו. זה עבודה גדולה, זה לא קל. אנחנו רגילים להיות ככה על הכדאיות הדתית. לא הדתית, הדתית. מה יותר כדאי? לא לחשוב על מה יותר כדאי. וכן, מה שמספרים בשם הבעל שם טוב, זכר צדיק לברכה, שפעם אחת נפל בדעתו מאוד הסיפור על נסיעת בעל שם טוב לארץ ישראל, מופיע שם פעמיים. פעם אחת מופיע שהוא היה בליל הסדר, הוא הבטיח לזוג עקרים מלידה, הוא הבטיח להם ילדים. אז נגזר עליו שיאבד את העולם הבא, כי אסור לשנות את דרכי הטבע. והוא שמע את ההכרזה, היה בעל שם טוב. אז הוא נפל בדעתו מאוד, עד שנדמה לו שבוודאי לא יהיה לעולם הבא חסי שלום, ולא היה לו במה לחיות את עצמו כלל, ואמר, אני אוהב את השם יתברך, ולא עולם הבא. בסדר, אין עולם הבא, אין עולם הבא. טוב לי כך. ואז החזירו לו את העולם הבא, בזכות המסירות נפש שלו, שהוא מוכן לעשות טובה ליהודי אחר, אפילו לאבד את העולם הבא, אז בזכות זה הוא קיבל עולם הבא חדש.
למה בהתחלה הוא נפל בדעתו?
לא שמעתי.
למה בהתחלה הוא נפל בדעתו?
לא יודע. אני יודע דבר אחד. אני חשבתי שאם מישהו ישאל את השאלה הזאת, זה יהיה אתה. זה ניחשתי. אבל למה התשובה אני לא יודע. אתה תמיד מחפש את המכנה המשותף הכי גבוה שיכול להיות. אני לא שם.
עולם הבא זה לא קשר עם השם, זה לא...
זה רצון השם, אבל זה לא מצווה. הרב חרל"פ אומר שיהודי צריך לשמוח עם העולם הבא, כי מזה שהוא יקבל עולם הבא, יהיה נחת רוח להשם יתברך. אבל הוא לא מצווה ועושה. מצווה ועושה זה על המצוות. ולכן, מה?
זה הנחת רוח שם, כאילו, כל מה שאנחנו מדברים.
זה לא אותו נחת רוח, גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. אני לא מצווה לקבל שכר. שכר השם מבטיח שהוא ייתן לי. אבל אני, יש הבדל גדול בין מה שאני צריך לעשות לבין מה שהשם ייתן לי בתמורה. עיקר השמחה שלי זה לא במה שהשם ייתן לי בתמורה, אלא במה שאני עושה. זה סוויץ' במוח, זה להפוך את הכל. אבל מה נעשה שזה האמת? וכל אדם, אפילו איש פשוט, אי אפשר להיות איש קשר באמת, כמי שיכול לעמוד בכל הנזכר לאל. רבנו דורש את זה מאנשים פשוטים, לא מאנשים בעלי תורה. אנשים פשוטים שכל מה שהרגילו אותם כל הזמן, זה כדאי לך, אתה תקבל הרבה שכר. גם אנשים כאלה רבנו דורש, כמו שלוקחים בגד מלא אבק, ומנערים אותו, יאללה. עד עכשיו שמרתי עליך, אתה בגד יקר עם כל האבק, עכשיו הגיע הזמן, ערב פסח. צריך לנער את כל האבק. ואפילו אם זה יקרה עוד פעם, ועוד כל פעם הוא ייפול בדעתו, ועוד פעם הוא יתחזק, ועוד פעם, אפילו אם זה ביום אחד, אפילו ביום אחד צריך לחזק את עצמו כמה פעמים, ולהתחיל בכל פעם מחדש כנזכר לאל, עד אשר יזכה ברבות הימים ללך בדרכי השם כסדר, אמן. ללכת בדרכי השם כסדר זה לא כולל נפילות, אלא זה כולל עבודה הדרגתית, שכל פעם זה יותר למען שמו יתברך ופחות למען עצמו. כי יש בזה עליות עד אין קץ. וזה מתחיל מתי שבן אדם כבר נפטר מהיו-יו הזה, שהוא כל פעם... כל פעם נופל לקטנות וכל זה, אז משם מתחיל, אבל בזכות מה? בזכות זה שהקטנות לא עושה עליו רושם.
אז עדיין יש לו...
עכשיו, תקשיב טוב מה שאני אומר. עיקר העניין הזה נכון בין אדם לחברו. כי בין אדם למקום, בכל אופן, הקדוש ברוך הוא אין סוף. ותמיד הוא תמיד ייתן לנו את הרשות להסתדר איתו, כמו שאומרים, פחות מתייאשים. אבל אם אתה מתנהג באכזריות או בכעס אל בן אדם, ואתה מפייס אותו, ואחרי זה קופצים לך פיוזים, וחזר הדין, ואתה עוד פעם אותו דבר, ואחרי זה עוד פעם ועוד פעם, עד שבסוף אתה כבר מתבייש אפילו לבקש סליחה. אתה אומר, יעבור עליי ואימא, אני לא, לראות כמו טמבל, אני לא מוכן. ואז מה שצריך לעשות, לפי הדרכה של רבנו, ללכת אליו ולבכות, ולהגיד לו, תשמע, אני באמת לא בן אדם, אבל אני בכל אופן. השם אמר לבקש סליחה, אני לא יודע, אני לא מבטיח לך שאני לא אעשה אותו, אני לא יכול להבטיח. אני מבטיח לך שאני רוצה לא לעשות אותו. ואם בן אדם עומד בזה והוא סובל את הביזיון הזה, אז הוא שובר משהו בתוך המחסומים שלו. הוא שובר משהו מהיצר הרע, ואחרי זה הוא יוצא לדרך אחרת. הוא פועל שינוי בתוך האישיות שלו. זה לא קל, אבל דורשים את זה מכל אחד. חשוב, לפני שמגיע ימי הרחמים והרצון, יש עניין גדול להתפייס עם כולם. זה לא קל. לא, מכירים אותך, יאללה. כל פעם אתה מגיע ואת... בסוף אתה עושה במקום דרוך. בעניין קידוש השם, זה לסבול ייסורים למען שמו יתברך, שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, אלמלא נגדוע, אם היו נותנים מכות לחנניה, מישאל ועזריה, הווה פלחין לצלמה, אז הם היו משתחווים לצלם. איזה צלם זה היה? מה זה היה? זה היה עבודה זרה?
מה?
זה לא היה עבודה זרה. והם מסרו את נפשם והם ידעו שזרקו אותם לכבשן האש, כי היה בזה איזה מין אביזרה יהודה, אביזרה יהודה, עבודה זרה. זה היה שעת השמד, כמו ארקטה דמסנה. היה איזה משהו שהם... הם הלכו על מסירות נפש. אבל אם היו מכים אותם, כי להישרף זה להישרף, גמרנו. אבל אם היו מכים אותם, אז יכול להיות שבזה הם לא יכולים לעמוד. כי זה איסורים מתמשכים, וזה ככה גמרא אומר. איך זה על קידוש השם ממש? היה למח שימם הרשעים בספרד, במקומות שהיו שייכים לספרד, במיורקה. היה פעם סיפור, הוא נרשם על ידי אנשי אותו הדור. מיורקה זה קבוצת איים בים התיכון, שקרובה לספרד. היה שם אינקוויזיציה פעילה, והיו יהודים אנוסים, ועלו עליהם, ושרפו אותם, לא זרקו אותם לאש, לא קשרו אותם איפה שהאש מגיעה, קשרו אותם ליד האש. ביסורי תופת, בתוך האש, אתה כעבור כמה דקות אתה מאבד הכרה. מרוב איסורים אתה מאבד הכרה. שם אתה פשוט נצלה למוות בהכרה. זה נורא והיום, חושבים, האכזריות הזאת. סתם אכזריות. היה שם סיפור, היה שם יהודי, שהיה קשור שם בצד אחד, אחת מהבנות שלו הייתה קשורה בצד שנייה, בצד שני, או בנות, או בנות אחיו, או משהו, ואמרו לו, שאם הוא מרגיש שהוא רוצה להתחרט, שהוא רוצה לקבל על עצמו את הדת שלהם, שירים יד. והיא הסתכלה עליו, הם שניהם היו קרובים לאש, וראתה שהוא מושך את היד, הוא רוצה להרים את היד. אז היא נתנה לו צעקה, את הגופים שלנו אפשר לשרוף, אבל את הנשמות שלנו לעולם לא ישרפו. ואז הוא הוריד את היד חזרה, והם נשרפו למוות ליד האש, והם לא בגדו. והיה מישהו מהמשפחה שהוא לא נתפס, שעליו לא העלילו, שהוא רשם את זה, והצצאים ברחו לארצות אחרות, בסוף הגיעו לארץ. סיפור שלם, משפחה שרשמה כל דור את הקורות אותה. הם יודעים לפני 500 שנה במה אבי המשפחה, ממה הוא התפרנס. פלא דבר כזה. אבל זה סיפור מחריד. שם זה הרבה, זה כמו נגדוע. זה למות ביסורים איטיים. לאט לאט. ואתה רואה את המוות מתקרב, אתה לא יכול לעזור לעצמך. הם קושרים אותם שרשרות של ברזל. אז למה כתוב בגמרא, אלמלא נגדוע, הם לא היו עומדים בזה? אז רבנו אמר שאינו חיוב. כי אף על פי כן יכול להיות שימצא אחד שיקדש השם, אפילו אם יעשו לו כל האיסורים והכרות שבעולם. כמו שמספרים הדורות הסמוכים לפנינו, כמה מיני עינויים שסבלו הקדושים בשביל קידוש השם אשרי להם. טוב, זה עוד עניין. עכשיו, למה אנחנו צריכים לדעת את זה? למה שרצית לשאול?
כאילו, אז מה הגמרא התכוונה?
מה הגמרא התכוונה?
מה היא רצה להגיד?
הגמרא התכוונה לומר שיסורים מתמשכים יותר קשים, מה שיסורים קשים יותר חד פעמים. מה שהגמרא התכוונה לומר זה שמי שעומד בניסיון ויש לו יסורים מתמשכים, מה שקוראים בעברית עינוי סיני, אתה יודע מה זה? והוא מקבל יסורים באהבה, הוא במדרגה יותר עליונה, מישהו מקבל יסורים באהבה, אבל הוא יודע שזה חד פעמי ומיד אחרי זה, או שזה יעבור או שהוא ימות. זה הפשט בגמרא. אבל למה רבנו בכלל מביא את זה? יש כמה שורות בספר חסידים של רבי יהודה החסיד, ובעל התניא כתב על כמה שורות האלה, כמה שורות שיש שם, ככה פרקים הוא כתב על זה. לא ספרתי בדיוק, אבל הוא כתב על זה איזה 8 פרקים. נקודה שכמה שורות האלה של רבי יהודה החסיד, ויהודה החסיד היה תחילת ימי הביניים, תקופה של מסעי הצלב. אז היה הרבה הרבה סיפורים של למות על קידוש השם וכל זה. ובדרך כלל רוב רובם של היהודים מסרו את נפשם ולא עבדו עבודה זרה. לא נתנו נשיקה לצלב, לא השתחוו למה שם היו, הגויים היו קתולים שם, היה להם פסלים. מה הוא כותב? הוא כותב שבעצם יהודי, כל יהודי שחוטא, מותר לחטוא כדי לא למות. כן? אם לא תחטא, אם לא תחלל שבת תמות, מותר לך, נכון? נכון? אוקיי. אבל אם בן אדם מחלל שבת, הוא לא חוטא, אז זה לא אומר שבגלל שלעבוד עבודה זרה בשביל להישאר בחיים אסור. לחלל שבת בשביל להישאר בחיים מותר. אז מה זה אומר? שלחלל שבת זה פחות חמור מעבודה זרה? לא נכון. כתוב במפורש בגמרא שזה לא נכון. ויש לזה הרבה הלכות מההלכה, הרבה מההלכה, יש הרבה ראיות לזה. לא משנה עכשיו כל העניין. אבל מה כן נכון? נכון הוא שאם יהודי חוטא ברצונו, אז אין שום הבדל באיזה חטא הוא חוטא. ולכן הוא צריך רק לתאר לעצמו שהולכים להכריח אותו לעבוד עבודה זרה. ברגע שהעץ הרע בא להגיד לו לחטוא, אז הוא צריך לתאר לעצמו שלא מדובר עכשיו על החטא הזה, מדובר הולכים לפתות אותו לעבוד עבודה זרה. היית מוכן לעבוד עבודה זרה? איך שאתה? לא היית מוכן, נכון? אף אחד לא יודע. אתה איך שאתה עכשיו.
אני מפחד לומר שכן,
אני לא יודע מה יהיה קורה. אתה לא יודע. אם היה לך את אותו ניסיון כמו שיש לך לשמור את העיניים, או לשמור את הפה, או לשמור את הידיים, או את הפה צריך לשמור פעמיים, גם מתי שמדברים, גם מתי שאוכלים, גם מתי שמוציאים מהפה, גם מתי שמכניסים לפה. יש כל מיני ניסיונות, כל מיני ניסיונות, יש לפעמים ניסיונות לנקום ולנטור, שזה בכלל, יכול להיות שזה הכי קשה. ככה הוא עשה לי, מה, אני פרייר? תחשוב שאתה צריך לעמוד מול יצר הרע עם עוצמה כזאת, אבל היצר הרע עם אותה עוצמה, עם אותו לחץ שיש עליך עכשיו, הוא מבקש ממך דבר אחר, הוא מבקש ממך שתשתחווה לפסל. תשתמד, שתעבוד עבודה זרה, תגיד שאתה הולך לדת אחרת. היית שומע לא?
מה זה משנה? למה זה פה?
אני לא יודע מה זה משנה. היית שומע לא?
לא.
אה?
לא, לא.
תנסה? תנסה. תבוא ליד כנסייה, תנסה להיכנס. אתה מסוגל? למה? ואם יבטיחו לך $1,000,000? מה? אתה לא תוכל להיכנס. אתה פשוט לא תוכל, זה לא יעזור לך. אפילו אם תרצה, לא תוכל. ואותו דבר אם יבוא אליך עם פסל, משהו לא יעשה לך.
אז אין לך יצר הרע שם.
יש לך יצר הרע. רק היצר הרע מפתה אותך עכשיו, זה כמו שתיקח בעל חי מעולף, ותנסה לפגוע בצאצאים שלו. אז כל האילוף פתאום יתפוגג והוא יקפוץ עליך. היצר הרע מאלף אותנו. הוא מאלף אותנו כל אחד לפי הגיל שלו. הוא נכנס, כשהתינוק עוד במלאי אמו, הוא כבר נכנס בו יצר הרע. וברגע שהוא רוצה לפרק את הקשר שלך עם השם יתברך בצורה גלויה, קופצים לך פיוזים. ופתאום האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, את אחי אחיו לא הכיר, בניו לא ידע, פתאום אתה רואה שזה מה סיפור אחר. עבודה זרה? לא, לא מוכן. אומר הספר חסידים, אם בן אדם ייכנס לסימולציה הזאת, הוא ייכנס לתוך הדימוי, שעכשיו הולכים לתת לו לעבוד עבודה זרה, אז הוא מקבל כוחות לסבול את כל האיסורים. ממילא יש לו גם כוח להתגבר עכשיו על העבירה הזאת שהוא הולך לעשות. ככה הוא כותב. זה הנפקמינה, בשביל זה צריך לקרוא את הקטע הזה. שנדע שלכל אחד יש כוח לעמוד אפילו נגדוע, לא רק לשרוף אותו, אלא אפילו אם היו מענים אותו בשלבים, כמו שאומרים, הוא היה עומד נגד. חלק גדול מהכישלונות שלנו זה כשאנחנו חושבים שאין לנו כוח. מה אמרת?
מה החילוק בין שבת לעבודה זרה?
לא שמעתי.
מה החילוק בין עבודה זרה לשבת?
בהלכה? מצד הפגם זה אותו, מי שמומר לא לשמור שבת, אם הוא שוחט, שחיטתו נבלה. כמו מי שמומר לעבוד עבודה זרה, אותו דבר.
למה מוסרים על זה את הנפש וזה לא?
ולמה פיקוח נפש דוחה שבת? כי מחללים עליו שבת אחת, לא, לא רק בזה. זה גזרת הכתוב בעצם.
מה ההבדל העקרוני?
מה ההבדל העקרוני? ההבדל הוא בתודעה שלנו, זה לא הבדל באמת. אל תהיה יושב ושוקל מצוותיה של תורה, שקלה שבקלות וחמורה שבחמורות כולן שוות. אז איך יש קלות וחמורות אם כולן שוות? בתודעה שלנו יש חמורות ויש קלות. אבל אל תהיה יושב ושוקל, כי התודעה שלנו מזייפת. והאמת שזה הכל אותו דבר. רק מצד הסדר, הנהגת העולם, אז יש עבירות שמקבלים עליהם עונש יותר חמור, יש עבירות שמקבלים עליהם עונש יותר קל. זה סודות של פנימיות התורה, אנחנו לא יודעים. אבל מצד עצם המרידה, זה ברור, מה זה עבירה? עבירה זה לא רק מה שאתה מקלקל בעולם העליון. עבירה זה שאתה אומר לקדוש ברוך הוא, אתה אל תגיד לי מה לעשות. זה עבירה. זה משנה מה הוא אמר לי מה לעשות. אתה מבין מה שאני שואל? מה זה משנה בעצם? זה לא משנה. ואם אנחנו יכולים לנסור את הנפש, לא להיפרד מהקדוש ברוך הוא, אז יש לנו את הכוח. והאמת שכל הכישלונות שלנו, בגלל שאנחנו חושבים שאין כוח. פעם אמר חכם, ראיתי את זה פעם באיזה ספר, אתמול מישהו הזכיר לי את זה. חכם מחכמי אומות העולם, הוא אמר פעם שהיה פילון קטן, שלא רצו שהוא יברח, אז קשרו אותו, קשרו לו חבל הרגל, ותקעו שם איזה יתד, איזה בזנת קטנצ'י כזה, שלא עמוק באדמה, והוא ניסה ללכת, וכל פעם זה נעצר. בינתיים הפיל גודל, והבזנת נשאר אותו גודל, והוא אותם 20 סנטים בתוך האדמה, ולפיל יש כוח במשיכה אחת להפיל את הבזנת. אבל הוא יודע שהוא לא יכול, יש פה בזנת. זה משל. רבנו מביא את המשל הזה בהתחלת הליקוטי מהר"ן, בחרוזים. אל תהיה כפיל שמושכו בחותמו העכבר, הוא לא עושה לו כלום. למה? כי אינו יודע מכוחו. זה שבן אדם לא יודע את הכוח שלו, זה המקור של כל הכישלונות. אור גדול אין לנו, אנחנו לא נביאים, אין איתנו יודע עד מה, אבל כוחות נתנו לנו יותר. הרי הקדוש אומר, איך בן אדם יכול לחזור בתשובה? ואיך עם ישראל יכול לחזור לארצו? מתי שהיינו בארץ ישראל, היה לנו נבואה ובית מקדש והכל, וזה לא עזר לנו. אנחנו בגלות, בלי אפילו בית מקדש השני אנחנו. בלי נבואה, בקושי יש רוח הקודש. עכשיו אנחנו יכולים לתקן, איך? אז הוא אומר, כוח נותנים לנו היום יותר. אור היה אז יותר, אבל כוח נותנים היום יותר. ויהודי צריך לדעת שיש לו כוחות. והתודעה שאומרת, אין לי כוח, זה כדי להגן על העצלות שלנו. לא פחות ולא יותר. מה ששומר על העצלות שלנו זה האמירה, אין לי כוח. עכשיו, קורה לבן אדם שבאמת אין לו כוח. אז זה אמר רבי חיים מצאנז, הוא אמר, אתה עייף? לך לישון. אתה רעב? תאכל? ישנת? אכלת? יש לך כוח. תעשה מה שצריך. אל תעשה טובות. אל תלך עם הראש דרך הקיר. אבל כשבן אדם אומר אין לי כוח, הוא לא מתכוון בגלל שלא ישנתי ולא אכלתי. הוא מתכוון משהו אחר לגמרי. כן, לי אין כוח, אין לי כוח אליך, עזוב אותי. אין לי כוח. וזה לא נכון. יש לנו כוחות. עוד דוגמה. בן אדם נמצא בשיא הלחץ. בשיא הלחץ. אמא שלו בחדר ניתוח. והוא צריך לעמוד לידה. ועדיין לא הרדימו אותה. הוא יודע שיש לה 20% היא יכולה לחיות. אבל הוא יודע שיש השפעה גדולה לאיכשהו משהו יקרין לה. אם היא תאמין שיכולה, אז הוא כל הזמן מחייך. הוא מתפוצץ והוא מחייך. אם הוא יכול להזעיף פנים או לבכות או לצרוח, היה לו הרבה יותר קל. אז הוא אוסף את כל הכוחות שלו, הוא כל הזמן מחייך. למה? כי הוא רוצה שהאימא שלו תחיה. אז יש לנו כוח או אין לנו כוח? אנחנו רואים בחוש, אנחנו רואים בעסקי העולם הזה, אנחנו רואים שיש לנו הרבה יותר כוחות.
הרב.
כן.
איזה מחשבה צריכה
לו? רק רגע, אוזניים של הסתומות. מה אמרת?
איזה מחשבה אנחנו יכולים לזכור שיש לנו כוח? כאילו מה...
זה שאלה טובה. זה שאלה טובה. יש בזה שני חלקים. אם רוצים שזה יתמיד. יש חלק אחד שבן אדם פשוט מדבר עם עצמו, והוא עושה לעצמו שטיפת מוח. זה לא בדיוק שטיפת מוח, כי הוא אומר את האמת. הוא אומר, אני יודע שאני יכול. כן? זה פשטות. למרות שהוא מתנגד לזה, אבל בסוף. אבל יש נקודה אחרת. הנקודה השנייה זה התפילה. בן אדם צריך להתפלל, לא להתייאש. להתפלל, ריבונו של עולם, תעשה שאני אאמין בכוח שלי. וזה רבנו כתב שם את הלשון שאינו מאמין בכוחו. אינו מאמין בכוחו. אם בן אדם מאמין בכוח שלו, אז הוא מקבל כוחות אחרים לגמרי. אז לבקש, העיקר זה התפילה, ושזה נתנו לנו את ההתבודדות, שנתחיל להאמין בכוחות שלנו. ואתם לא יודעים מה זה. החלש שאמר גיבור אני, זה פסוק. והפסוק הזה מתאר את העזרה של השם יתברך. הוא לא מתאר את ההתערות הדלתתה. הבן אדם מתפלל לקבל את העזרה שכתוב בפסוק. ממתת, נון זה ארוך. אתה רואה את נון? צריך להביא את הרבי יובל אשרוב, שילמד את שיחה נון, הוא יודע ללמד את זה הכי טוב. אני לא יודע, אבל אני אנסה. אם לא תביאו אותו, אם תביאו אותו, תגידו לי. אני אבוא בתור שומע. אוקיי. השם מברך את כולם. קיבלת הרבה כוח. איך עם ישראל קם לסליחות, ולא כולם יש להם את הפריבילגיה להשלים שעות שינה. יהודים עובדים כל היום, איך זה עובד? איך זה עובד? אנחנו רואים שיש לבן אדם הרבה יותר כוח מה שהוא חושב. אנשים פשוטים, לא אנשים של חצות וכל מיני כאלה.